חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני דוד ורטיים, והיום אני השוטר הטוב. בתחילת הקדנציה הנוכחית של טראמפ, התקשורת מספרת לנו, בצדק, על הכברת המטורללת והלא צפויה שלו. כלפי חוץ מציגים מדיניות בדלנית וקרה, כזאת שמשדרת לכולם, אנחנו לא רוצים להיות השריף של העולם, תסתדרו לבד, יהיה מה שיהיה. נקודת אור בוהקת במיוחד בכברת של טראמפ, הוא דווקא שליח הנשיא למזרח התיכון, סטיב ויטקוף. בין שיחות על הגרעין האיראני לניסיונות שכנוע של פוטין וזלנסקי, ויטקוף מתגלה שוב ושוב כקבלן ביצוע יעיל, אבל גם כיהודי חם, שמחד לא מאבד קשר עין עם המטרה. שלשמה מונה, ומאידך לא מוותר על ערכי הליבה האנושיים שלו. בפועל, גם כשטראמפ מתהפך עלינו, כפי שקורה לא אחת, כולל בימים אלו, יש תחושה שוויטקוף שם כדי לשמור עלינו מעצמנו, זה ממש לא ברור מאליו. אולי זה קשור לעובדה שוויטקוף איבד את הבן שלו בגיל צעיר כשהתמכר למשככי כאבים, זהו פרט משמעותי בביוגרפיה שלו, שמאפשר לו אולי להזדהות עם מה שחשוב באמת בטרגדיה הנוראית של המקום הזה. בהתאמה, הוא מהווה אוזן קשובה למשפחות, ושפת הגוף של כל הצדדים מרמזת על הקשר חכם בין כל הצדדים, מה שלא תמיד אפשר להגיד על נציגי הקואליציה שלנו. עצם העובדה שנתן לעידן אלכסנדר את השרשרת של בנו המת, זה לא אקט יחצני, זו מחווה שבאה מהלב. האיש הזה לא מנתק לרגע קשר עין עם הכדור, כלומר עם בני האדם. ויטקוף הוא תזכורת טובה לכך שעם כל הכבוד לשיקולי שרידות הקואליציה, במזרח התיכון יש כוחות חזקים מביבי ומסמוטריץ'. בין השאר, התוכניות של טראמפ, ואולי גם צו מספונו האישי כיהודי וכאב שאיבד את בנו. נקווה שהפעם הטובים יצליחו ו-58 אחים שלנו ישובו הביתה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. יאיר גולן אמר אתמול, מדינה שפויה לא הורגת ילדים כתחביב, ודבריו עוררו סערה. כמה גנרלים ופוליטיקאים בדימוס התרכזו על שעקף אותם. הרי הם צועקים כבר הרבה זמן שישראל מבצעת פשעי מלחמה. התוספת החולנית של גולן שישראל עושה זאת כתחביב, כלומר לשם שעשוע ומתוך הנאה, גנבה להם את ההצגה. ולכן אולמרט הזדרז להתראיין וחזר על פשעי מלחמה, ובוגי יעלון קבע שם הממשלה הופכת את החיילים לפושעי מלחמה בעל כורחם. אז גם בוגי קבע שחיילי צהל פושעי מלחמה. אבל פשעי מלחמה זו עלילת דם ישנה, החידוש היה בדברי הנבלה של גולן שזה נעשה כתחביב. ולכן קם ויכוח בשמאל האנטי-ישראלי הקיצוני, האם רצח הילדים בעזה הוא תחביב? או אידיאולוגיה. שני האישים בדימוס הללו ששנאת נתניהו העבירה אותם על דעתם קלינית, רבים על הקרדיט מי שונא יותר. מי מוכן להטביע את ספינת ישראל עמוק יותר, כדי שכאשר הספינה תטבע, גם הקברנית תטבע איתה. אבל עם ישראל שפוי. סקר וואלה מהיום אומר שרק 25% מהציבור סבורים שדברי הנבלה של גולן הם ביקורת לגיטימית. 20% ערבים, שהם בטח בעד גולן, נשארנו עם 5% יהודים. על פי הערכות שונות, יש בישראל כ-250,000 המתמודדים עם מחלות נפש חמורות, כגון סכיזופרניה, הפרעה דו-קוטבית או דיכאון, כלומר 2.5% מהאוכלוסייה. אוטו-אנטישמיות אינה מוגדרת כמחלת נפש, אבל זה כמעט ההסבר היחיד לתופעות השנאה העצמית הללו. אלו התומכים באמירה שמנהיגי המדינה וחיילי צהל רוצחים ילדים כתחביב. זה מה יש. ולמרות אלו, ננצח.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ודוד ורטהיים.
ערב טוב, דוד.
ערב טוב, אריה. אפרופו השוטר הרע שלך.
כן.
אני חייב להגיד לך שאנחנו אחרי המרואיין הראשון, אני אקריא לך תוצאות של סקר שפורסם היום בוואלה, ושמוכיחות שלא לגמרי טעית, רוב הציבור איתך.
לא קטעי, אני ציטטתי את הסקר הזה, ומסתבר שבציבור היהודי זה בערך 5%. אבל מה שאמרת על ויטקוף הוא מעניין. אני מזדהה עם מה שאתה אומר שם ברמה האישית והאנושית שלו, אבל אני לא בטוח שהוא מתווך כל כך מוצלח. תראה, יש שתי זירות, ישראל חמאס ואוקראינה, ואני לא רואה הישגים בשתי הזירות האלה.
תראה, יכול להיות שאין הישגים, על 100% מהתוצאות, בוודאי שאנחנו יכולים, לא צריכים להתווכח שאין, אבל בואו נגיד שיש כאן את עידן אלכסנדר, בסוף חטוף אחד שוחרר, זה הישג, אולי לא ישיר שמיוחס לנו, אבל זה מדובר על הישג, וגם בפוטין וזלנסקי רואים איזושהי התקרבות, בעצם זה שיש שיחות, הדברים האלה לוקחים זמן, וזה יותר מההישגים שהיו בלעדיו, ננסח זאת כך.
יכול להיות, יכול להיות. העניין של עידן אלכסנדר הוא מעניין, כי בהתחלה מכרו לנו את זה שזה היה בחינם. ארצות הברית קיבלה אותו חינם.
רק מי מכר לנו את זה? תמיד שמוכרים זה יד נעלמה. מישהו מכר לנו את זה, כן? הקואליציה, כן. נתניהו מכרו לנו את זה.
ואנחנו שילמנו את המחיר בשיירות הספקה. ברור שלא היו נכנסות, לפחות בקצב הזה, בלי הלחץ ובלי ההתחייבות של ישראל שתמורת עידן אלכסנדר נשלם בכך. כן. אבל יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר על כל הדברים האלה אחרי הפרסומות והחדשות.
עכשיו 5 בערב עם אריה אלדד ודוד ורטהיים,
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, ואחראים על השידור סתיו קורנס ואילי זק. שוב, ערב טוב, דוד.
ערב טוב. הייתה במבזק האחרון, התחבאה לידיעה, שלדעתי מאוד משמעותית, שנתניהו הולך אחרי חצי שנה לדבר, וגם להרשות לעיתונאים לשאול אותו שאלות. אנחנו במלחמה, שהולכת להיות כנראה בעצימות יותר גבוהה, והוא סוף סוף מתכבד לענות. יש לך אימור למה? למה עכשיו? לי יש אחד כזה.
לא, אין לי, אבל זה בלי ספק מרעיש, כי זה לא קרה הרבה זמן.
כן. אני לא יודע, אני מרגיש שאני רואה את החוסר סביות רצון בבייס, שוב, אני ניזון מהרשתות, מהפידים ומהערוצים שמזוהים איתו, ואני חושב שהם מאוד מאוד לא מרוצים מהכיוון, עזוב שניית החטופים, שזה בכלל הציבור לא מרוצים, אבל מהכיוון של כאילו, הכיוון הסמוטריצ'י, כן, שעושה הנחות ומעביר מה, ונכנע ללחץ האמריקאי, ואני חושב שנתניהו, כשהוא מכנס מסיבת עיתונאים, לפחות על סמך ניסיוני, הוא עושה את זה כי הוא רוצה להעביר לבייס שלו מסרים, הוא עובד במכפלות, כן, הוא בונה לגרעין הקטן ומקווה שהמסר יעבור אליהם, אם שאר הציבור איבד מזמן תקווה, אולי אני טועה.
יכול להיות, תשמע, הסקר וואלה שדיברנו עליו אמר גם שרוב הציבור, לא רוב מכריע, אבל רוב הציבור מתנגד להכנסת ההספקה לעזה, ולכן הביקורת עליו באמת מימין. אבל בוא נתחיל לעסוק בענייננו. הבוקר הותר לפרסום כי סמל ראשון דנילו מוקנו נפל בקרב בדרום רצועת עזה, ואיתנו מי שהיה סמך מפה שלו, מתניה אמר. שלום לך.
שלום, ערב טוב, צהריים טובים.
ספר לנו קצת על דנילו, סיפור מרתק, איך הוא הגיע, מה הוא עשה, גם הפלוגה שהייתם בה היא פלוגה מעניינת מאוד.
כן, אז אני הצטרפתי בעצם לפלוגה מתי שנסיימו את ההכשרה. הפלוגה הזאת זה פלוגה שגדלה בגולני, ושהיא סיימה את ההכשרה, ועברה להיות תחת פיקוד של גדוד שריון, גדוד 82, היא בעצם שימשה כפלוגה מסייעת, ופעלנו כתף אל כתף עם השריונרים, תרתי משמע. אני נכנסתי להיות לפני כמעט כשנה וחצי לתפקיד הסמך מפה שם, וישר התאהבתי בפלוגה ובאנשים.
ודנילו הוא אחד מהם, ספר נעלה.
ודנילו אחד מהם. דנילו, רשמתי לפעמים יותר מוקדם פוסט, וכאילו הדבר הראשון שהתחלתי לכתוב, זה הדבר הראשון שעלה לי לראש, שהכי אפיין אותו, אז זה השקט והעוצמה שהיו בו. שקט פנימי לא, לא, לא מוסבר, כאילו, אני רשמתי זה בפוסט, אפשר להבין את זה בשיחה קצרה איתו, אפילו מספיק מבט, ואתה מבין שיש מורך הרבה אדם עם עוצמות אחרות.
סיפרת שגם כשלכאורה משימה הושלמה וכבשתם בניין שהיה איתור, שהיה מיועד לכיבוש ולתיאור, וכולם נחו, הוא לא נח.
הוא לא נח, והוא עושה את זה בשקט, בצניעות, הוא יודע שהמשימה באמת לא הושלמה עד הסוף, והוא מבחינתו הפך כל גרגיר בבית בשביל למצוא אמל"ח או למצוא איזה אזכור לחטופים, ובסוף הוא מצא רימון יד בתוך מגירת גרביים, בתוך גרב, ואני באותו רגע התלהבתי, אמרתי כאילו מה, מה הסיכוי? זה כאילו ירידה לפרטים כזאת. אני ממש זוכר, באותו יום חזרתי, סוף ההתקפה שלנו, חזרתי לבית מגד, וסיפרתי לכולם, תראו איזה לוחם מטורף, כאילו. והיום בבוקר ששמעתי על... שמעתי שהוא נפל, נזכרתי בזה ונכנסתי לגלריה, אמרתי, נראה לי, אני חושב שצילמתי את הרימון הזה, ובאמת צילמתי אותו, ואמרתי שאני חייב לספר את זה, שיקירו מי ה...
אתה היית סמך מפה איתם, ויש תמיד, גם בפלוגות מבצעיות, איזשהו דיסטנס בין קצונה והחוגרים, הצלחת ליצור איתו גם קשר אישי?
אני הייתי בקשר עם כל החיילים, כל חייל במידה מסוימת. דנילו, בטבעו הוא לא מדבר הרבה, זה כאילו, זה חלק מהאופי שלו. הוא מאוד כאילו מאוד, מאוד שקט כזה, כאילו גם שאלו אותי ברעיון יותר מוקדם איזה בן אדם איבדנו, אז איבדנו אחד שעושה את הדברים בשקט בלי רעש וטלטולים, זה כאילו היה ממש באופי שלו. אבל כן, כאילו כן היה לנו יותר כזה שיחות בקטנה, לא שיחות ארוכות, אבל
כן, איבדנו אותו. ההלוויה תתקיים הערב ב-6 בבית העלמין הצבאי בחולון. מתניה אמר, מפקדו וחברו של סמל ראשון דנילו.
כן, תודה רבה לך. להוסיף.
כן.
עוד דבר אחד, מסר מהמחלקה שלו שנמצאת כרגע עדיין בתוך עזה, שמי שיכול להגיע ולתת לו את הכבוד האחרון שיגיע, בסוף הם לא יכולים כרגע להיות איתו, הם ממשיכים במשימה שלהם. אז מי שיכול, אני באמת מבקש שיבוא לחלוק לו כבוד אחרון.
6 בבית העלמין הצבאי בחולון. תודה רבה לך.
תודה
רבה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
שלום חברים.
תגיד אבי, תקרית חריגה בג'נין, כוח צהל יורה לעבר משלחת דיפלומטית, מה אנחנו יודעים על זה?
כן, מה שאנחנו יודעים זה שבעצם הספרדים מארגנים איזשהו, הדיפלומטים הספרדים מארגנים איזושהי קבוצה של דיפלומטים מכל מיני מדינות באירופה שהן משרתות כאן בישראל. סך הכל כ-25 דיפלומטים שמגיעים היום בבוקר לג'נין. הכניסה לג'נין הייתה מתואמת עם צהל, כאשר צהל מבהירים להם שיש אזורים שהם לא יכולים להיכנס מחשש שהם יתקלו בכוחות של צהל ושיכולו לסכן את עצמם ואת את הכוחות. ולמרות זאת, בשום שלב המשטרה הזאת מתקרבת לאיזשהו כוח של צהל שפעל בג'נין, הכוח מבצע ירי באוויר, וזה בדיוק מה שאומרים בצהל, רצו בסופו של דבר המגינה המשטרה הזאת ליצור איזשהו סוג של פרובוקציה ולהציג את ישראל כאיזושהי מדינה שגם מאיימת ומסכנת אפילו נציגים דיפלומטיים. לכם אני יכול להגיד שאני חושב שבצהל לא עובדו בצורה כל כך חכמה בסיפור הזה, ולא הצמידו למשלחת הזאת נציגים של נציגי קישור של צהל כדי שיהיו...
יכול להיות שהם לא רצו, הרבה פעמים נציגים כאלה לא רוצים חסות של צהל כי הם לא מכירים בלגיטימיות של השהייה שלנו בכלל בשטח.
אמת, אבל עדיין יכול להיות נוכחות של נציגים כאלה במרחק מסוים מהקבוצה, מהמשלחת, וכשקורית איזושהי תקרית, הם יכולים מיד להיכנס לתמונה ולתת את המענה, כדי שלא יהיה מצב של סיטואציה שתצטייר כאירוע חריג ואלים כלפי קבוצת...
צריך להגיד, אבי, שהדבר הזה מגיע בקונטקסט ובתזמון, אולי הכי גרוע שיכול להיות, שאנחנו גם ככה תחת שיחה על הקלישה הצונמי מדיני, עם כל מיני הפסקות הסכמי סחר, כמו של בריטניה, עכשיו אני רואה שאיטליה זימנה את השגריר הישראלי לנזיפה, אנחנו ככה, זה כאילו מתגלגל באקספוזנציאלי הסיפור הזה.
לא רק זאת, אנחנו צריכים להבין שגם ככל שאנחנו רוצים להמשיך ולהעמיק ולהעריך את הפעילות בעזה, אנחנו חייבים איזשהו סוג של מטריה דיפלומטית שתוביל את המהלך, כלומר שיהיה איזשהו הסכמות של הקהילה הבינלאומית לאפשר לנו את המהלך הזה, אנחנו צריכים, תראו כמה לחץ יש עכשיו שמופעל גם הנושא הסיוע, גם הנושא של המשך הפעולה הצבאית בתוך עזה, ואתה צריך בדיוק פעמים כאלה כמה שיותר לגיטימציה מהעולם. כשיש לך לגיטימציה כזאת, אתה מכניס את עצמך לאיזושהי בעיה, ותקרית כזאת בג'נין מוסיפה עוד יותר לחוסר לגיטימציה הישראלית בקהילה הבינלאומית.
מתריעה להתנצל, אני לא יודע כמה זה יעזור, אבל הזכרת כבר את הפעולה בעזה, נכנסו עוד שלוש חטיבות, הגולני, נחל וכפיר נכנסו לפעילות שם. אתה יכול לתאר את הפעילות הזאת?
גולני כבר היו בפעילות מההתחלה של התיבור של אוגדה 36, הם פועלים ברפיח כידוע לך, והם תחת אוגדה 36 כרגע מבצעים את הפעולות. יש בעצם, כל הזמן אמרתי לכם שבפעולות עזה השתתפו כל הכוחות הסדירים של צה"ל הלוחמים, שזה גם חטיבת הצנחנים שפועלת תחת 98, גם החטיבות החי"ר, הנח"ל וגבעתי וגולני, גבעתי פועלים ביותר בצפון, תחת אוגדה 162, ובמקביל גם כל הכוחות הסדירים של השריון, שזה גם חטיבה 7, 188 ו-401, ואנחנו רואים את הפעילות הזאת שבעצם צהל, כרגע מנסה לקחת עוד שטחים, הוא הגיע לסדר גודל של כמעט 50% בתוך רצועת עזה בשליטה כרגע של צהל, ומתקדמים ככה בקצבים קצת איטיים, אבל מתקדמים כדי להדק עוד יותר את הלחץ על מה שקורה בתוך הרצועה. אגב, חלק מהתושבים כבר מפונים לאותם אזורים הומניטריים באזור המואסי, באזור חוף הים, שם הצהל מרכז אותם את הנוכחות שלהם, והדבר הזה אגב מאוד משפיע על החמאס, כי בעצם זה מייצר לחץ גם את מקרב התושבים כלפי הארגון של ניוד האנשים, כל מה שמתאר.
אגב, אפרופו ההשתלטות או הביטור שדובר עליו, אחת ההצהרות שכל הזמן יצאו מפי, גם מבחירי מערכת הביטחון וגם מהממשלה, היו שזה אירוע שנכנסים אליו ויהיה קשה לצאת, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו יכולים להיכנס ולצאת, זאת אומרת שלא סתם נתנו את כל פעם אולטימטום ודחו אותו בכניסה, כי הוא נורא מז'ורי. אתה מבין את הקונספט? כלומר, אתה יכול להסביר לי בקצרה, כן, למה בעצם?
הדבר היחיד שיעכב את היציאה של כוחות צה"ל מאז זה רק עניין פוליטי של אנשי הימין שלחצו על נתניהו. כעיקרון, באז אתה יכול להיכנס ולצאת כמעט באופן כמו אקורדיון שנקרא. אין באמת איזשהו מכשול אמיתי שאתה יכול לצאת. בסך הכל זה אזורים שבהם אתה רואה שצה"ל יודע לצאת ולהיכנס וגם די מהר יחסית, גם בצפון הרצועה, גם במרכזה וגם בדרומה. הכל העניין הזה שאלות פוליטיות, כי בסוף החלטות מדיניות, פוליטיות, לא צבאיות במקרה הזה.
פעילי צו 9 ניסו לחסום היום את השיירות בקרם שלום, אתה יכול להדכן אותנו אם נכנסו היום שיירות הספקה לעזה?
אני יכול להגיד לך שאני אפילו ראיתי, אתה יודע, כמו מי שנוסע בבוקר דרומה, אז יכול לראות את המסעות שנוסעות על כביש 4 ועל מקומות נוספים ש... עם הכיתוב של על עסקי קמח של האום וגם על הפרודיקציה בזה. אז כן, גם היום נכנסו שיירות, לא בהיקפים גדולים, אנחנו מדברים על סדר גודל של עד כמעט 100 מסעיות ביממה שאמורות להיכנס לתוך עזה. להזכיר לך שבימי ה-C, לפני שהסיוע נעצר בתקופה של ביידן, אנחנו עמדנו על 600 ומשהו מסעיות ביום שנכנסו לעזה, אז המספרים הם בהחלט שונים. אגב, גם
וצריך להגיד שאתמול שמעתי, אני לא זוכר באיזה כלי תקשורת, שמעתי דובר ראש הממשלה אומר שהוא גם לא יכול להתחייב, כן, כן. על זה שחמאס לא הבזזו את המסעיות האלה, כלומר, יכול להיות שאנחנו מאכילים במו ידינו כרגע את החמאס תרתי משמע.
אז בדיוק נכנסת על הסעיפה שרציתי להגיד, אז חלק מההכנסה של המסעיות נועדו קודם כל להכניס קמח למאפיות, והמטרה היא שכאילו שיהיה כמה שפחות מתווכים בדרך, וכמובן את אותם תרופות וציוד הומניטרי לבתי החולים, שזה גם הם מעוברים כמעט ישירות לאותם מרפאות. כלומר שהקושי לגעת, לשים יד, הוא לא כמעט ריאלי, ומה עוד שגם ברגע שכן נכנסות המסעות האלה פנימה, הן מלוות בחודש החל האוויר שמתצפת, ובמידה והוא מזהה איזשהו ניסיון של לשדות המסעות, הוא אמור להגיב לבצע ירי החכה, כדי שלא לאפשר התקרבות של גורמים לא מוסמכים לאותם מסעיות לגנוב את תכולתם.
כן. טוב, אריה, לפני שאנחנו מסיימים, לפני שאתה מסיים, אני רק רוצה, אריה, אתמול בסביבות אחת בלילה, לדעתי ישן, אני הייתי במקרה ער, וראיתי כל מיני פושים שהגיעו לדיווחים שנראו לרגע דרמטיים על ישראל שמתכוננת לתקוף באיראן, נכון? וראיתי ככה שהתבססו על, על, על ציטוטים מהניו יורק טיימס, מהוושינגטון פוסט, אני כבר לא זוכר מאיפה, ובבוקר קמנו לבוקר רגיל, השמש זרחה ולא שמענו שום דבר. זה, אנחנו יודעים משהו על האירוע הזה?
צריכים להסתכל על הדברים האלה. ישראל ממשיכה בהכנות שלה לתקיפה באיראן. מבחינת ישראל, מבחינת חיל האוויר וצה"ל, נערכים לתקיפה באיראן, כאילו אין מגעים בין אמריקאים.
אז זהו, שאני ראיתי בזה, במידה והנחה, וזה לא, אני דווקא ראיתי בזה סוג של מסר דווקא לאמריקאים. זאת אומרת שאנחנו, באמצעות התקשורת הזה, אנחנו מתקשרים עם הבית הלבן, אני...
אם זה לא בא מהם.
אני חושב שישראל פועלת בצורה מאוד טבעית. תראו, יש חלון הזדמנויות מאוד מוגבל בנושא
של... זה נכון מה שאריה אומר כשאני חושב על זה. הוא צודק, זה מסר שלהם אלינו.
כן, יכול להיות שהם ידעו משהו והדליפו, אבל אנחנו לא באמת יודעים, זה משחק שכולם משקרים, ורק אנחנו יושבים באמצע, ונחש מי משקר יותר.
אני מסתכל גם בצורה קצת מאוד תמימה, יש חלון הזדמנויות מאוד מצומצם לתקיפה באיראן, העובדה שאין להם את מערכות ההגנה כמו שהם היו להם לפני כן, ובסופו של דבר יגיעו להם בסוף מערכות ההגנה כאלה ואחרות, ולכן ככל שאנחנו מתקדמים עם הזמן, ישראל צריכה להיות מוכנה יותר ויותר לאפשרות של לתקוף. העניין הוא של העיתוי, זה החלטה מדינית, שמתי יקבעו לדרג הצבאי, שהם רשאים לבצע את האור הירוק, לבצע את התקיפות באיראן בינתיים, חיל האוויר גם מתעצם מבחינת סגירת יכולות, וגם מתאמן כדי להכין את עצמו לאפשרות הזאת.
אני אישית גם נערך, אני הכנתי כמה ביטויים מושחזים מאוד לקראת אפשרות כזאת. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
ערב נעים לכולנו.
ערב נעים.
פרסומת אחת.
טוב, בזמן שהייתה פרסומת הזהב הזאת, אנחנו מקבלים עדכון שבגץ קובע פסיקה די דרמטית, הפיטורים של רונן בר היו בניגוד לדין.
ולכן הוא יחזור לקדנציה שנייה? בסדר,
ההסבר שלהם זה שנתניהו נמצא בניגוד עניינים, נדבר על זה, אבל רציתי להגיד לך משהו אחר, אחרי שאמרנו את הכותרת, ועוד מעט נדבר גם עם מי שמבין יותר משנינו והיה, ויצליח לקרוא מהר את הפסיקה אולי, דיברת קודם על הבוחרים לאיזה שקרן אנחנו מאמינים, ורציתי להגיד לך שהזכיר לי מהפסיכומטרי בחלק של הלוגיקה, יש תמיד את השאלות האלה של שקרן, אומר לשקרן שהוא דובר אמת, אז מי משקר?
הזכרת
לי את השאלה, כן.
שלום וערב טוב לבני אשכנזי, כתב המשפט של וואלה.
שלום, שלום.
עזור לנו להבין מה אמר בגץ ומה ההשלכות המעשיות של זה.
אני קורא את זה איתכם ביחד, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב, כן, בסדר? אוקיי, זה מה שאומר הנשיא עמית. ראש הממשלה היה מצוי בניגוד עניינים במועד קבלת ההחלטה על רקע חקירות מקורבה במסגרת פרשת הדלפת המסמכים וסרגובים, שעות המימון הקטרי, זה בעיניי הבוטם ליין של...
שזה גם הטיעון המרכזי של בר בעצם, הוא אומר, לא היו מעיפים אותי, אלמלא הייתי פותח בחקירה.
נכון, 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 אבל יש גם את זה שלא התקבלה החלטה ללא תשתית עובדתית מספקת, וגם כמובן הייתה מחלוקת בין הממשלה לבין היועצת המשפטית הממשלה ובר, האם היה צריך להביא את הנושא הזה לוועדה למינוי בכירים, ואת המשפט קובע שכן.
טוב, תגיד, יש לזה איזה השלכות מעשיות?
אני לא רואה כרגע, תראה מה זה השלכות מעשיות כרגע.
כן, התפטר כבר, מה...
כן, אני לא רואה שבסופו של דבר בית המשפט סרטט את הקווים, כאילו כמו שאולי היועצת המשפטית לממשלה רצתה, זאת אומרת, אני לא רואה שיש פה איזושהי...
הוא לא אמר שזה משרת אמון או לא משרת אמון.
אני לא רואה שאת הדבר הזה כרגע תוך כדי שאני קורא, אבל אני אומר שוב, באמת כמו שאומר דוד, אין פה כאילו משהו עכשיו אופרטיבי, אין צעד אופרטיבי לתת מכיוון שהוא כבר התפטר.
אבל אני חייב להגיד, אני לא יודע אם זה יכול להיות שארי יחלוק עליי, אבל אני חושב שיש כאן דווקא סוג של, אני אקרא לזה אומץ או אקטיביזם מסוים יחסית מצידו של בגץ, בדי שהוא קובע את זה, הוא היה יכול בכיף להוציא את הרמונים מהעץ, לשים את זה על, זה על איזה משהו מנהלי, וגם ככה התפטר ולהגיד את רוגים בסוכות. הוא בחר בכל זאת לתת אמירה עקרונית כאן נגד נתניהו, לא ברור מאליו.
נכון, בהקשר הזה זה לא ברור מאליו בכלל.
אבל מההרכב זה היה צפוי, כלומר ההרכב היה בוודאי לא מאוזן, אם אפשר בכלל להשיג הרכב כזה.
כן, נכון, אבל יש לנו את השופט סולברג.
סולברג זה, כן.
הוא גם כותב שם.
היום בשבילם גם סולברג כבר לא מאוזן.
החלטה היא פי אחד?
החלטה כרגע היא פי אחד, הוא אומר, הוא אומר סולברג, קיים מתח מובנה בין כפיפות שירות הביטחון למרות הממשלה וחובתו לממש את המדיניות שלה לבין החובות השירות לפעול באורח ממלכתי בלבד. אבל אז הוא אומר, תשמעו, אני לא רוצה לדון בזה, אבל בסוף הוא מסכים לתוצאה. מסכים לתוצאה, אז אין פה מה עכשיו, אתם מבינים, תוצאה היא כזאת, שהוא מסכים אליה.
היה פעם איזה ראש ממשלה שמישהו בא אליו בטענות שהוא הוציא ממש מסמך כתוב שבו הוא התחייב למשהו, אמר אז תתלה את זה על הקיר. נדמה לי שרונן בר יוכל לתלות על הקיר את ההחלטה הזאת, אין לזה השלכות מעשיות, אבל כן, כן, בלי ספק אמירה משמעותית.
אמירה משמעותית, ופה אני, סליחה שאני אומר, אני רוצה לתת נון עכשיו לכל הצדדים, נכשל לכל הצדדים, גם ליועצת, גם לבר ו... וגם לראש הממשלה. את הסיבוב הזה היה צריך למנוע מהחברה הישראלית. אם בר ידע שהוא הולך להתפטר, ואם ראש הממשלה...
הוא לא ידע שהוא הולך להתפטר, הוא התפטר בגלל העניין הזה, נו באמת.
לא, לא, לא נכון.
יכול היה לחכות לבגץ.
אני לא מסכים איתך דוד בעניין הזה, כי אני חושב שהוא ידע טוב מאוד שהשביעי והעשירי זה גם עליו, ולכן הוא ידע את הדבר הזה. והיה אפשר למנוע את הסיבוב הזה ברגע שהממשלה התחילה לטפס על קירות, היה יכול לבוא ולהגיד, אתם תתנו לי למצות את קטרגייט, אני אלך לתוך התאריך, בואו נירגע כולנו.
טוב, לדבר, בוא נעזוב שנייה את בר, כי באמת בר גם אמר מההתחלה שהוא לוקח אחריות ומתפטר, וגם באמת יכול להיות שהיה היגיון, מה זה היה יכול להיות? היה צריך להעיף אותו ביום אחרי, כן? רק שאנחנו לא במציאות נורמלית, אם לא עם ממשלה נורמלית, אבל אני חייב להגיד לך, להגיד, הממשלה הייתה צריכה לרדת מהעץ, או הייתה צריכה למנוע מהחברה הישראלית, זה לנחות פה ממאדים, בחייך.
לא, הממשלה...
אין שום צעד שהיא עושה, שהיא חושבת על טובת החברה הישראלית. היא עושה את הצעדים שטובים לממשלה ולקואליציה ולאג'נדה שלה, חלקה לגיטימית, חלקה לא. ככה אני רואה את זה בכל אופן.
אבל שנייה, אבל רגע, ארי, אני רוצה שתעזור לי פה, כי אני מסכים, אבל אני כן חושב שעדיין גם הבייס של הממשלה הזאת, מבחינתו שבק וצל, הם עדיין סוג של פרות קדושות, זה לא עוד מריבה ביועצת, עם היועצת או עם התקשורת, ששם באמת הם מתפרעים ומשתוללים בלי הפסקה.
כן.
טוב. כן, אני תומך בדבריך. כן, ביקשת אז אני אעזור לך.
אתה המנהיג שלנו בשיחה הזאת. תודה, ביני.
אני מודה לכם, ליטור.
תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שמתבקש בזאת להגיב על פסק הדין של בגץ. שלום לך.
שלום רכה. שלום שלום. תשמעו, זה היה צפוי מראש, זה תסריט צפוי מראש, זה שוב בגץ בהובלת השופט יצחק עמית נוהג... עושה את החלטות הדרג הנבחר כפנדריה, ומנסה להוכיח שהוא בעל הבית, ועם זה אנחנו מתמודדים. זאת המציאות, זאת האנומליה שאיתה אנחנו מתמודדים, בבואנו לנהל את המדינה. החוק קובע מפורשות שממשלת ישראל יכולה להעביר מתפקידו את ראש השבק, טרם תום תקופת כהונתו, ובבית המשפט הוא אומר, לא יהיה. ומשנה את החוק ומשבש אותו.
אבל תראה, אומר לנו ביני אשכנזי שגם השופט סולברג תמך בפסיקה הזאת.
אני, ממה שאני קורא ומתרשם, השופט סולברג היה בדעת מיעוט נגד ה...
כן, אני לא יודע, אני לא קראתי.
כן, שנינו לא קראנו, אנחנו ניזונים ממכם.
אז אני ככה, אתם יודעים, חלפו דקות בודדות מאז פורסם פסק הדין, וראיתי שהשופט סולברג בדעת מיעוט. צריך ללמוד את פסק הדין כמובן, אבל מה שמשנה זו השורה התחתונה, והשורה התחתונה שבה בית המשפט מובלת עמית, ושוב, לא מאפשר לדרג הנבחר, מה זה הדרג הנבחר? זה שליחי הציבור, בעצם לא מאפשר לציבור לנהל את ענייניו. הציבור ברוב מובהק, ברוב מוחלט, ש68 מנדטים, נתן לממשלה את הכוח...
זה נכון, אבל הוא גם קבע נוהל, ובית המשפט אמר שבמקרה הזה פיטורי ראש השב"כ כנראה היו בניגוד לנוהל. האם אתם מתחייבים שאת ראש השב"כ הבא אתם תפטרו בדיוק לפי הנוהל?
מה זה נוהל?
ועדת איתור...
יש ועדה שאישרה את המינוי שלו, היא אותה ועדה שצריכה לאשר את הפיתורים שלו. אם כל כך היה לחוץ, למה לא פשוט לעשות את זה by the book?
אין שום חיוב בדין לוועדת איתור. זה לא
כמו פיתורי יועצים. בגץ חשב אחרת.
רגע. יפה, זה בדיוק הבעיה. בגץ חושב אחרת כל פעם שזה לא משרת את האג'נדה של בגץ.
כן, אבל אנחנו מדברים כאן.
בוודאי לא את של יצחק עמית ואת של דפנה ברק ארז על האג'נדה הפוליטית שבה הם מאמינים.
כן, אבל מה האג'נדה? האג'נדה הפוליטית, של השופט סולברג לצורך העניין, השופט עמית, הוא מה שפרשת קטרגייט היא המצאה, והיא חמורה מעין כמות.
לא, ההבדלים ביניהם הם הבדלים באקטיביזם, כלומר, עד כמה אתה מתערב בהחלטות הרשות המבצעת?
אני עוד לא נכנס. יש פה שיבוש מוחלט של האיזונים והבלמים שבין הרשות המבצעת לרשות השופטת. הרשות השופטת שמה את עצמה גבוה גבוה מעל הרשות המבצעת, ואנחנו מחויבים לסדר במדינה ומחויבים לאי אנרכיה במדינה, מקופפים את ראשנו פעם אחר פעם אחר פעם.
אגב, עכשיו אני רואה כאן את הפירוט המלא, סליחה שאני קוטע אותך חבר כנסת בוארון, שסולברג היה בעמדת מיעוט שלא להכריע, זה לא שהוא התנגד.
אוקיי. לא,
יש גבול מאוד מאוד גדול בין לא להכריע לבין לומר אני מכריע על הראש של שליחי הציבור, ואני אוכף את דעתי.
אבל הרי אתה חושב אני חייב להגיד, אתה לא נותן לשופטים, עזוב שנייה את האג'נדה הפוליטית והטענות להשתלטות וכן הלאה וזה, אתה לא חושב שהשופטים, הרי הם לא אנשים, כנראה אי אפשר להשים אותם בטיפשות, נכון? הם מבינים, אני מניח, בזמן הפסיקה שלהם, בזמן הדיונים על הפסיקה, שלא תהיה משמעות אופרטיבית, הם לא יצליחו כבר להחזיר את רונן בר לתפקידו, והם עדיין הולכים, מה הם יכולים להסתיק בזה? איך הם מחפיפים את האג'נדה שלהם אם הם קובעים לטובת בר בזמן שבר לא יכול לחזור?
תראה באיזה מציאות אנחנו חיים. באה ממשלה, על פי חוק, מבקשת להעביר...
עזוב, את זה אמרת, אבל את כל זה אמרת.
אני אגיד לך מה הם אומרים. הם אומרים ש...
תן לי להשים, אריה, תן לי בבקשה, ברשותך.
לא, אני רציתי ללחוש לך.
בא בית המשפט ואומר לדרג הנבחר, לציבור כולו, לכל אזרחי מדינת ישראל וכל המערך הפקידות בישראל, ממשלת ישראל לא קובעת, נקודה. הרשות המבצעת לא מנהלת את המדינה, נקודה. זאת אמירה מאוד מאוד חמורה, היא מצטרפת לאמירות דומות קודמות, ואנחנו לכן נדרשים לתיקון מערכת המשפט באופן שאני אומר,
בשכה הבאה
איתך... לא שהמטוטלת, לא שהמטוטלת תעבור לרשות המבצעת, אלא שהמטוטלת תחזור לאמצע.
ובשיחה הבאה תסביר לנו איך אתם מתכוונים לעשות את זה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, תודה רבה לך.
תודה לך, שלום שלום.
ועל הקו איתנו חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד, לשעבר ראש אגף חקירות במשטרה, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אתה מברך על פסיקת בג"ץ, אתה אומר בשביל מה צריך להיכנס לכל זה, ממילא הוא יתפטר?
לא, צריך לחלק את זה לכמה חלקים. הסיפור הראשון, זה נכון שהממשלה מחליטה, אבל הממשלה היא רשות מבצעת, וכרשות מבצעת כללי המשפט המנהלים חלים עליה. אפרופו, לפחות בתקציר שכן הצלחתי לקרוא, גם השופט סולברג אומר את המובן מאליו. הדבר הנוסף שנאמר פה, שזה הסיפור המרכזי, שא', יש כללים של המשפט המנהלי שחלים על ממשלה, אני שומע כל הזמן את הטיעון, אנחנו 68, אנחנו ממשלה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. לא. לא עושים מה שרוצים. זה מה שקבע בלשון לא משפטית.
צריך גם להגיד, סליחה שאני כותב אותך סגלוביץ' בגלל שאני לא יודע אם אתה נמצא מול פסק הדין, אני כן, וגם לך אריה, אני רוצה להגיד, יפה, אז צריך להגיד שיש משפט מפתח שהוא לא נוגע בכלל לבר, ושהוא יוצר פה את הרף התקדימי המשפטי שלדעתי הוא העניין כולו. הוא בעצם בא ואומר, ראשי מערכת, והוא קובע גם את הרף להבא, למינוי הבא.
נכון.
ראשי מערכת הביטחון חווים חובת נאמנות כלפי הציבור, ולא כלפי הממשלה עומד בראש. זה בדיוק ההפך מהטיעון של נתניהו.
טוב, זה אמירה מופרכת לחלוטין בעיניי. כי אדם כפוף למי שמינה אותו, ומה שכתוב בחוק, מה זה הציבור? הציבור בחר בממשלה, והממשלה היא הרשות המבצעת. מה זה הוא כפוף לציבור? הוא הולך למישהו בחדרה לשאול אותו, תגיד לי מה לעשות? מה זה האמירה הזאת?
שאלתם אותי שאלה, תנו לי לפחות, אני אגיד את עמדתי, כפי שאני חושב. הסיפור שעלה פה, הוא פה שלושה מישורים. האחד, כללים, נקבעו הכללים, או חוזקו הכללים הרגילים של המשפט המנהלי, כלפי רשויות מנהליות, כולל ממשלה. הדבר השני, שכוללים גם את ההליך וגם את התוכן. זה לא רק ההליך, אלא גם העובדה שאתה לא יכול לנהל שום דיון בלי שאתה מביא עובדות. אמר בית המשפט לא הביאו תשתית עובדתית בכלל. הדבר השני שעלה פה, זה קשור כן לאירוע הספציפי, לא הכללי. זה העובדה שנקבע שנתניהו נמצא בניגוד עניינים מובנה בתוך האירוע הזה, והוא לא עוצר. ואני אגיד לכם יותר מזה, נתניהו נמצא, זה נגיד לא משפטי, הוא נמצא בניגוד עניינים למדינה. עכשיו, זה הסיפור המרכזי באירוע. גם השופט סולברג, המחלוקת בין השופטים, היא לא על התוכן. בא אומר השופט סולברג, יש כבר תאריך שבו החליט, בוא לא נכנס לזה. אבל אל מול הטענות שאלו, עולה סנגרו, או יותר נכון, נציגו של נתניהו בבג"ץ, שושן טענות של טעמים מופרכות לחלוטין, נאלצו לקבוע קביעה משמעותית מהם הכללים של המותר והאסור על פי המשפט המנהלי, גם במינוי של אנשים בכירים מאותם שבעת אנשים שמומנים על ידי ועדות, מהו ההליך הראוי, ולכן הם הרחיבו. הם לא היו מרחיבים אם לא היו פותחים את החזית הזאת שפתח אותה נתניהו. צריך לזכור, מי שפתח את החזית בצורה העקומה הזאת נתניהו, ועל עודף שימוש בכוח, הרי הייתה אפשרות לעשות את הכל ולהחליט להעביר את רונן בר מתפקיד אם יש תשתית עובדתית, אבל לא הייתה תשתית עובדתית.
לא, לא צריך תשתית עובדתית להעביר ראש שבק מתפקידו, כמו שלא צריך תשתית עובדתית להעביר המתכל מתפקידו.
זאת אומרת, אריה, רגע, סליחה, זאת אומרת, שידע כל איש אשר חושב לפתוח אי פעם בחקירה, בלשכת ראש הממשלה, שהוא יכול להיות מפוטר, שהוא לא מחויב
לחוק. ידע כל איש שאם הוא נכשל בתפקידו, אפשר לפטר אותו מהיום למחר.
לא, תנו לי, אתם מתבלבלים באירוע, יש פה אירוע אחר לגמרי. יש הליך למינוי, ויש הליך לסיום תפקיד. בהליך סיום התפקיד, היה פה אך ורק שימוש בכוח של הממשלה, במליאתה, בהכוונתו של ראש הממשלה, שנמצא בניגוד עניינים מובנה, כאנשים הקרובים ביותר אליו, נמצאים בחקירה פלילית חמורה של שירות הביטחון הכללי. זה הסיפור פה. זה לא סיפור כללי.
כן.
התנהלות עבריינית ומושחתת, זה הסיפור. אז בית המשפט לא דן בדבר הזה, הוא דן בהליך הפיטורים, הוא אמר שהוא לא תקין, הוא לא רב.
הבנו, את הראש השבק הבא יפטרו לפי הנועל. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', אנחנו חייבים לסיים.
אבל אני בכל זאת אגיד משפט אחד. שראש שירות הביטחון הכללי, ברגע שהוא מונה, חובת הנאמנות שלו הוא לציבור.
מי קובע מה הציבור רוצה?
החוק.
הציבור קובע את עמדתו בבחירות.
אני אגיד לך כמי, כמי שהיה אגף חקירות במשטרה, לא מעט. הנאמנות שלי, היא הייתה לחוק, לא למפכ"ל, ולא לשר.
לחוק, בסדר, אבל חוק זה לא הציבור. תודה רבה, נגמר לנו הזמן, ממש תודה רבה לך חבר הכנסת יואב סגלוביץ', ואנחנו נשמע דיווחי תנועה עם יניב מורוזובסקי, ואחר כך פרסומות, ואחר כך נחזור. 103
FM. ממש קיוויתי לא להיות השמנה של הכיתה.
אחרי שנים של מאבק והתמודדות סביב המראה החיצוני שלה, נועה זילברמן הבינה שהפתרון האמיתי מגיע בכלל ממקום אחר.
אני תמיד אומרת שהשליחות שלי, המקצוע שלי והריפוי שלי הגיע מתוך הפצע שלי.
ועכשיו היא עושה הכל כדי שנערות ונערים יעצרו לשאול שאלות שהיא עצמה פחדה.
פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ודוד ורטהיים ובשש ספורט ב-103 FM.
אהלן, חזרנו אריה.
חזרנו.
איתנו על הקו, תעל במיל אבי בניהו, יועץ לניהול משברים לשעבר דובר צהל ומפקד גלץ לשעבר, מה שלומך אבי?
ערב טוב לך.
בסדר, אני שומע לי כמה דברים גם לעתיד, אתם יודעים.
יש לך יותר תארים מחברת הקבינט הייעוץ הכלכלי מירי רגב, השרת התחבורה. תגיד, אני רוצה רגע לשאול אותך על דווקא להתחיל מהסוף, מהמסיבת עיתונאים שנתניהו עומד לכנס היום ב8:15, שזה חריג בחצי שנה האחרונה, ולשאול אותך אם אתה חושב כמוני, אני מקודם אמרתי ככה מהבטן, שזה בגלל סקר לדוגמה שעלה היום באתר וואלה, שקובע ש73% של תומכי הקואליציה מתנגדים לשרשרת ההספקה שהוא מאשר ההומניטרית לעזה. האם יש קשר בין הדברים?
קודם כל, במדינה במלחמה, שראש הממשלה מדבר לציבור, זה נהיה בבחינת אדם נשך גילם.
מדהים.
אז זה מדהים בפני עצמו. אני חושב שנתניהו, יש כמה סיבות לדבר הזה. אחד, עם כל הכבוד בסקר של וואלה שראיתי אותו והוא חשוב, ראש הממשלה קורא סקרי עומק. הוא מסומם של סקרים, מכור לסקרים, כבר הרבה מאוד שנים, הוא יודע לנתח אותם, הוא מבין אותם מצוין, הוא קורא סקרים שאני ואתה לא רואים.
אתה מאשים את וואלה בזה שהיא לא מעמיקה, זה לא לעניין. סתם, בסדר, תמשיך, כן.
הוא קורא סקרי עומק, ממש סקרי עומק שהוא מקבל באופן תדיר, והוא מבין את המשמעות שלהם. שתיים, הוא מבין שכדי לנהל את המלחמה, אתה צריך את אמון הציבור בממשלה ובמבצע, והוא מבין שאין את הדבר הזה. זאת מלחמה שהתחילה כצודקת ומוצדקת, כמלחמת אין ברירה, והיא נגררת כמלחמה שאין לה הסכמה ציבורית רחבה, לא חשוב כרגע הסיבות, אם תרצו נדבר עליהם. הוא מבין שהלגיטימציה הבינלאומית להפעלת כוח צבאי נגד החמאס הולכת וקורסת, כשאנחנו עומדים כנראה בפני צונמי מדיני, ועוד, הדובר צהל, שמילא את החלל ההסברתי מהבוקר עד הלילה, באישור הרמטכ"ל, ירד למדרון אחורי.
כן, אתמול הרמטכ"ל הופיע כדי לתקוף את דברי יאיר גולן.
לא רק, הוא דיבר באופן כללי לאנשי המילואים שנכנסים עכשיו לעזה, יש לו הרבה מרכיבים
באמת, ראית שמה שכואב לו זה ההתקפה של גולן.
נכון, זה כואב לו מאוד, אני יודע שהוא רותח על העניין הזה, לא רק של גולן, גם של אחרים שהיו בעניין, אבל הוא מבין שהוא צריך לדבר לאנשי המילואים, הוא צריך לדבר למשפחות המילואים, הוא צריך לדבר עם הסדירים, הוא צריך לדבר עם משפחות החטופים, והוא גם צריך לדבר עם הממשלה. הוא אמר, אנחנו נפעל על פי החוק ועל פי החוק הבינלאומי. כלומר, הוא מעביר מסר, אנחנו נעשה את כל המאמצים גם לנצח וגם להישאר בני אדם. אני חושב שכל הסיבות האלה מביאות ביחד את ראש הממשלה לעשות את מה שהוא לא אוהב, אחרי שהוא התמכר לסרטונים של טופז לוק, ששם השאלות הן מלטפות, להגיד את מה שהוא רוצה. אני לא פוסל אפשרות שיהיה התקפה על בגץ ועל היועצת המשפטית, כי זה הברד אנד באטר שלו.
תגיד, אני חייב לשאול אותך, אני חייב רגע...
אני חושב שהוא יתקוף, הוא גם יודע לעשות שימוש, הוא יודע לעשות שימוש נהדר במה שקורה עכשיו ב... בהחרמות של אנגליה וכל מיני כאלה, הוא...
כן, ואני אגיד לך עוד משהו, אני חושב, ככה זה עולה לי דווקא בכובעי כמי שמסקר את התקשורת, ובכובעך כמי שמכיר איך מתנהל לתקשורת, יכול להיות גם שהוא בחר באקט של מסיבת עיתונאים, כי הוא יודע מה קרה בפעם האחרונה שהוא נתן הצהרה. לא כולם שידרו אותה, והוא מבין שהטרנד הזה יכול לחזור על עצמו.
נכון, מסיבת עיתונאים עם שאלות ותשובות, למרות שאני יודע שגם, אני מעריך, שיש שם התקפות בוטות גם על התקשורת, גם על הבגץ היום של הזה, וגם על היועצת המשפטית עם ראש רשות.
עוד מאותו דבר, בקיצור.
ועוד מאותו דבר, הוא יתקוף גם את אנגליה, ויגיד שכבר גירשנו את המנדט, ושמוסד...
כן, המנדט יעלה. יש לי חצי דקה, תגיד לי מה אתה חושב על מה שאמר בוגי אלון. הוא אמר שהממשלה הופכת את החיילים לפושעי מלחמה בעל
כורחם. אני אגיד לך את הדבר הבא. אנחנו בשבוע מציינים 600 יום למלחמה הזאת. יש בה דברים טובים מאוד שנעשו, יש בה דברים לא טובים. הצבא לא מבין, תאמין לי, את מטרת העל של האירוע ואת התכלית האסטרטגית.
אבל בוגי אומר שהצבא הפך להיות פושע מלחמה בעל כורחו, אז תמיד אפשר לסרב פקודה בלתי חוקית בעליל.
אני הבאתי את דעתי על הדברים של בוגי בשעתו בצורה נחרצת, ואתמול על הדברים של יאיר גולן, יחד עם זאת אומר לך, יאיר גולן שגה. שהטיל את זה על צהל, הוא הסביר את זה אחרי זה, כל האש צריכה להיות מכוונת לדרג המדיני ולא לצבא. כל הביקורת לדרג המדיני, ואני קורא לכולם, מסירו את ידכם מצהל, זה לא רק, הצבא חוטף לא רק מבוגי ומייר לפיד, שהם עושים את זה בכאב גדול, הוא חוטף בעיקר מהימין. הצבא חוטף מהימין, אל שכח מה אמר עליהם, בראש הממשלה
בשביל. הימין אומר שהם נכשלו בביצוע, השמאל אומר שהם פושעי מלחמה, זה הנורא.
ברור, אני אומר לך ככה, אני מודאג ממה שקורה ברצועת עזה.
נגמר לנו הזמן. משפט לסיום.
אני גם חושב שאתה, כמי שהיה בצבא וקרפר, מבין את ההשלכות, גם אתה מודאג. אני מציע גם לדוד ולמאזינים להיות מאוד מודאגים ממה שקורה במדינת ברצועת עזה. התמונות מתפרסמות בעולם.
כל הזמן אנחנו
מודאגים. אני מייחס חשיבות
חמורה
לדברים של שרים בממשלה, כמו סמוטריץ'.
הממשלה לדעת... אבי בניהו, תודה רבה, נגמר לנו הזמן. נגמר לנו הזמן, ערכו והפיקו אותנו היום. סליחה, יש לנו עוד פרסומות, מה?
מיארת לגרש אותו, והנה בסוף תראה, די להתנתקות.
כן, פרסומות.
ב-103 FM.
הנה חזרנו, אתה יודע, זה ממש נורא, כמעט עשיתי תקלה, כמעט גיליתי למאזינים לפני הפרסומות, מי האורחים והמפיקים שלנו היו היום. אבל...
גם שעון מקולקל טועה פעם ב', אתה יודע.
אתה רצית להגיד משהו.
לא, רציתי להגיד... תראה, דיברנו עם, התחלנו לדבר על זה עם בנייהו, בהקשר של למה נתניהו עושה מסיבת עיתונאים, ואיזה סוג של מסיבת עיתונאים זאת תהיה. אני כן חושב שיש קשר ישיר בין הבחירה בפורמט הזה של מסיבת עיתונאים, לבין העובדה שבפעם הקודמת, זה היה תקדים. זה היה תקדים כי ערוצי הטלוויזיה שלנו, אני מדבר על ארבעת הערוצים, אחד מהם שייך לו, אני מתכוון באופן לא רשמי, ועוד שלושה שהם ערוצים ש... במשך שנים, עוד מתקופת הקורונה...
שייכים לאופוזיציה.
שייכים, לא, 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 לא. אולי שייכים לאופוזיציה. אולי מבטאים רוח של האופוזיציה, אבל כשנתניהו נעמד מול מצלמה, הם מתייצבים מולו, ושואלים שאלות או לא שואלים שאלות, הם שם נותנים לו את כל הפריים טיים קבוע במשך שנים. זה התקדים שהם לא עשו את זה.
ואחר כך הם אומרים, ראש הממשלה שקרן, ראש הממשלה בוגד, כן.
כן, אבל הם משדרים, גם אם הוא אומר דבר שאין בו שום חדש, אם הוא עכשיו 10 דקות ידבר נגד היועמ"שית, נגד בגץ, נגד פה, אין לזה שום ערך אמיתי, זה קמפיין, זה אג'נדה, ועדיין הם ישדרו את זה. אני רוצה להגיד לך שאם יש דבר אחד טוב שקרה השבוע עם כל הלחץ החרדי והשרה מסדר היום של הקואליציה, זה הצעות החוק של קרי, של התקשורת, כי אחרת כל התקשורת שלנו תיראה. אנחנו נתגעגע עוד למה שיש היום אם ההצעות האלה היו עוברות.
אני מניח שעוד נגיע לדון בהצעות החוק של קרי, הם עוד לא נגמרו, ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבו ושני רומנו, אחראי על השידור היו סתיו קורנס ואילי זק, בדיגיטל גיא רביב, עמיתי דואק ואליעזר בן יהודה, ואחרינו ספורטים קופמן מליניה כבליסה, תודה רבה דוד.
ביי
אריה. מיד, ב-103 FM, ספורט, עם רון קופמן, אריה מליניאק ואלי סהר.